טוב רבותיי, אנחנו בספר שמות בפרק למד ב'. אני רוצה להתייחס רק לנקודה אחת מאוד חשובה בדיאלוג בין הקדוש ברוך הוא לבין משה מיד עם היוודע החטא. בפרק למד ב' פסוק ז', וידבר השם אל משה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף. אז מי זה עמך אשר העלית מארץ מצרים? אז יש נקודה אחת צריך להתבונן בה. עמך זה מי שמשה העלה מדעתו הערב רב, נכון? זוכרים את זה? אנחנו למדנו גם בפרק י' א' שיחד עם ישראל יצא גם העם, והתורה מבחינה בין בני ישראל לבין העם. אז פה עמך אשר העלית מארץ מצרים, למה הם נקראים עמו של משה? במיוחד ראינו שהייתה לערב רב הערצה עוד במצרים לאישיות המיסטית של משה, זוכרים את זה? כן? כתוב גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. אם כן, העם זה אותה קבוצה מצרית מעריצת משה בעלת הכרה דתית, כלומר הכרה לאומית אין להם, ארץ ישראל זה לא ארץ אבותיהם, אבל את משה מעריצים בתור אישיות רוחנית. ולא במקרה הם אומרים גם בפרק למד ב' פסוק א', קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. כלומר, האיש משה, זה שוב הביטוי, משה האיש, זה לקוח מפרק י' א', ששם נאמר, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, מה שמחזק את ההבנה שמי שמבקש את העגל, זה דווקא אותה קבוצה של ערב רב, שמעריצה את משה, והם הופכים את משה לאלוה. כן? הם יחדירו לתוך עם ישראל את המחשבה הזאת שייתכן להעליל אדם. זה השורש של הנצרות. זה הסיבה שהתורה מספרת לנו את זה, שנדע שיש אפשרות להעליל את משה. ומאיפה נובעת האפשרות הזאת? מהיעדר התחברות למשהו אחר. כלומר, בני ישראל לא מעלילים את משה. מדוע? כי לעם ישראל יש אידאל אחר מאשר משה. משה רבנו זה מבחינתם משני לחלוטין. משה רבנו מעניין אותם במידה והוא מסוגל לבצע את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לאבות שהייתה לתת להם את ארץ ישראל. כלומר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ואלה אתכם אל הארץ הזאת. אז אם יש מישהו שמסוגל למלא את הפונקציה, כל הכבוד לו, אבל רק ביחס ליכולתו למלא את ההבטחה הוא נחשב בעיני בני ישראל, מה שאין כן עבור הערב רב, שארץ ישראל בשבילם זה שום דבר, זהות לאומית יהודית זה לא אומר להם כלום, מה שמעניין אותם זה הדמות הרוחנית שמשה מייצג, ואם כן הוא עשוי להפוך לאלוה בעיניהם. מה?
את פרעה גם עשו אלוה.
אמת? נכון. אבל כתוב, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. כלומר, עד עכשיו הם היו עובדים לפרעה, ומשה שכנע אותם שהוא גדול מפרעה. זה בדיוק העניין. היחס האלילי שהיה להם כלפי פרעה, הם מפנים אותו עכשיו כלפי משה. כלומר, הם דתיים בקיצור. דתיים מאוד. ואת זה לקחו ממצרים. עכשיו, ויאמר השם אל משה, אני קורא כאן בפרק למד ב' פסוק ת', ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא, ועתה הניחה לי, ויחר אפי בהם ואכלם. אז אם כן, יש הצעה של הקדוש ברוך הוא למשה, להשמיד את הערב רב. אבל האמת שגם אנחנו רואים שביחס לזה ייתכן גם שעל ידי כך גם ישמיד את כל עם ישראל כולו. אבל הפנייה העיקרית זה השמדת הערב רב. ואעשה אותך לגוי גדול. מה? הצעה נפלאה, נכון? אז מה הוא מציע לאברהם, למשה? להיות אברהם אבינו.
למעשה מה שאמרנו
שבהתחלה
משה רבנו רצה ללכת ולעשות, מה הוא יישב על משה על הבאר.
נכון, אז נותן לו עכשיו הצעה מחדש.
זאת אומרת, למעשה הוא בוחר את משה אם הוא תיקן את זה.
כן, כן, בדיוק. זה מבחן למשה. כלומר, בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא מתכוון ברצינות, אבל הוא בא לרומם את משה, כלומר, זה נקרא לנסותו, נשון נס להתנוסס, לרומם את משה למדרגה עליונה יותר ממה שהוא היה מקודם. אז הוא בוחן. האם משה הבין את השיעור או לא? אז הוא אומר לו, ואתה הניח לי והחלם. אני רוצה לחלות את הערב רב.
בזמנו, בזמן שאמרנו שמשה היה בסנה, אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו למעשה לעלות את הערב רב.
גם, נכון, נכון, נכון. מה?
למה יש בכלל התייחסות אליהם? אם הם עושים נגד,
נכון.
למה הקדוש ברוך הוא מתייחס אליהם, זאת אומרת, איך להפריד את הדברים?
אז הוא אומר, אתה בעד השמדת הערב רב.
סליחה?
אז אתה בעד ההצעה של הקדוש ברוך הוא, נכון?
כן.
נכון. זה היה ניסיון, כן? בבקשה.
איך אנחנו יודעים שהחלם,
שמתכוון להחלם
רק לעם, ולא
להחלם
לכל
הקבוצה?
ואני
אעשה
ממך,
ממשה,
אני אעשה
עכשיו
עם חדש.
ייתכן שהוא
מתכוון
לכל העם, אתה אומר. ייתכן.
גם
בישראל, ייתכן, כלומר שהם הזיקו לעם ישראל עד כדי כך, שהם הביאו את כל עם ישראל לעשות אלוהים אחרים, נכון. אבל השורש התחיל בעמך אשר העלית מארץ מצרים, נכון? עכשיו... כן?
מה אתה רואה בכלל עם בני לוי? בני לוי לא חטאו בעגל. אז אם אנחנו מתחשרים ואומרים שבאמת הקדוש ברוך הוא הולך ולחלות את כל עם ישראל חס ושלום,
נו,
אז מה עם בני לוי? הרי הם לא חטאו.
משה עוד לא יודע את זה בשלב הזה, משה לא יודע. כן? וזה פה כדי לנסות את משה. ועשה אותך לגוי גדול. זאת אומרת, המטרה היא להפוך את משה לאברהם אבינו מחדש. כן, הרי באברהם נאמר, ועשה אותך לגוי גדול, והגדלה שמך. עכשיו, נשאלת השאלה הלוגית. אם הקדוש ברוך הוא יעשה את משה לגוי גדול, מי ערב לנו שהגוי הגדול הזה לא יעשה גם הוא עוד פעם עגל? זה לא מה שהוא אמר, הוא אמר טענה אחרת. אז, אבל התשובה היא שכנראה יש הצעה לבנות את הזהות היהודית על רקע אחר. עד עכשיו העם הגדול, הגוי הגדול, זה בני אברהם, יצחק ויעקב. זה בני אברהם, יצחק ויעקב. מכאן ואילך יש הצעה, ייקרא ישראל רק מי שמתלמידי משה. זאת אומרת, מכאן ואילך לא ההגדרה הלאומית תעשה אותך יהודי, אלא הגדרה דתית. אתה מקבל את תורת משה, אתה בתוך ישראל. אתה לא מקבל את תורת משה, אתה חילוני, אתה לא בתוך עם ישראל. זאת ההצעה שהוצעה למשה. הצעה יפה, כן? אבל זה התקלה למשה. זאת אומרת, הוא צריך, זה ניסיון, הוא צריך לדעת להתגבר על הטענה הזאת. תראו את התשובה. ויחל משה את פני השם אלוהיו ויאמר, למה השם יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? למה יאמרו מצרים למור ברא הוציאם להרוג אותם בערים ולחלותם מעל פני האדמה? כלומר, כל זה טיעון של משה כדי להציל את מי? את ישראל או את הערב רב? את הערב רב.
אבל הוא אומר אשר הוצאת, אתה הוצאת, לא אני.
נכון, נכון. הוא אומר, אני הוצאתי, אבל זה רק בגלל שאתה הוצאת שיכולתי להוציא. עכשיו תראו פה, הטענה היא כלפי חילול השם. למה יאמרו מצרים? זאת אומרת, אם אתה לא מסוגל להסתדר עם הערב רב, זאת אומרת שיציאת מצרים נכשלה במידת מה. כי חלק מהתפקיד של יציאת מצרים היה גם להוציא את הערב רב ממצרים. לא גלו ישראל, אלא כדי להוסיף להם גרים. אז אם אתה לא מצליח להתמודד עם זה, יהיה חילול השם. מצרים יגידו, ברעה הוציאם. כן.
שאומר לריבונו של עולם בעמך,
נכון,
כמו שריבונו של עולם
לישראל, זה לא היה ערב רב. זה מה שמשה בא לתקן, אבל זה המדרש אומר שזה כמו אב ואם שהילד שלהם עשה משהו רע, אז האבא אומר לאמא, תראי מה שעשה בנך, ואז היא אומרת לו, זה הבן שלך. זאת אומרת שמשה מחזיר פה, מחזיר, אבל הוא אומר, לא, זה לא עמי, זה עמך, אתה הילד אותו מרץ מצרים. יותר מזה, אם אתה תשמיד את הערב רב, מכיוון שיתברר על ידי כך שיציאת מצרים נכשלה, אני אצטרך לרדת למצרים להביא אחרים. עכשיו, כדי להציל את עם ישראל באה טענה שנייה, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשברת להם בר וכו'. זאת אומרת, אתה רוצה לבנות את הזהות היהודית על יסוד תלמידי משה, אבל אתה קראת את הברית עם בני אברהם, יצחק ויעקב, לא עם תלמידי משה. מובן? מה? לא הבנתי. עכשיו תראו, בפרק למד ג', זה הפרק למד ב', פסוק למד א', כאן בא הטיעון נגד הצעת הקידום שניתנה למשה. כן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואשך לגוי גדול. זה לכאורה קידום, נכון? עד עכשיו היית משה בן עמרם, משבט לוי, אדם פרטי. עכשיו אתה תהפוך להיות איש עצום, אתה תהיה לגוי גדול. כן? כאילו קידום. מצד האמת זה לא קידום, וזה מה שמשה עונה לקדוש ברוך הוא. בפרק למד ב', פסוק למד א', וישוב משה אל השם ויאמר, אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. ואתה, אם תישא חטאתם, אז מה יהיה? לא כתוב. נכון? אם תישא חטאתם, אז רש"י אומר לנו, הרי טוב, נכון? אם תישא חטאתם, הרי טוב. איני אומר לך מחני. ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת. מה החיסרון בפירוש של רש"י? שזה לא כתוב. אז איך כן כתוב? כתוב כך. אם תישא חטאתם ואם אין. בין שתסלח להם, בין שלא תסלח להם. בכל מקרה אני מבקש, מחני נא מספרך אשר כתבת. זאת אומרת, משה איננו מתנה את זה בסליחת הקדוש ברוך הוא לישראל, אלא בכל מקרה אני מבקש להיות מחוי. זאת אומרת, משה מבקש לא להבליט את האישיות הפרטית שלו, לעשות אותו לגוי גדול, כי הוא רוצה משהו יותר גדול מזה. הוא רוצה להיות אדם כללי. אדם כללי בטל לאומה הישראלית כולה. לכן, מה שאתה ניסית להפוך אותי, משה בן עמרם, לאישיות מרכזית בעלת ערך, זה בעצם החטא של הערב רב עצמו, שחושב שמשה האיש הוא עצמו אלוהים. משה אומר לו, אני בטל לאומה בכללה, לכן מכני נא מספרך אשר כתבת. בכל מקרה, עכשיו פה בעצם זה אומר שמשה עמד בניסיון, הבין את הרמז שאמר לו הקדוש ברוך הוא. כי הרמז אמר לו הקדוש ברוך הוא, הניחה לי וערך עלינו. מה זה הניחה? תתפסו אותי, נכון? מה, כי אדם שאומר, אם לא יתפסו אותי אני אעשה פה סקנדל, אני אשרוף את המועדון. אז מה אומר משה? מה אומר קדוש ברוך הוא למשה? אני חלי. מה רמז לו? תתפוס אותי, שלא אעשה פה שום דבר. משה הבין את הרמז ועמד בניסיון. כן? בבקשה? כן, טוב. כן? זה מסתדר. על המילה עין יש זקף גדול. נכון, אבל מה על המילה עין? ומה על המילה עין? זקף גדול. עוד יותר חזק מהתנחת. נכון? בבקשה.
כן. כן.
לא, אבל משה הוא אישיות רוחנית. אישיות רוחנית. זה סיבה טובה לגייר. לא, זה סיבה טובה לגייר. זה סיבה טובה לגייר, כי יש לנו כלל, מתוך שלא נשמע, בא לשמע. אתה מגייר תמיד אנשים שהם לא מזרע ישראל. אתה לא מגייר מישהו שהוא מזרע ישראל. אתה מגייר מישהו שהוא לא מזרע ישראל. נכון? זה בדיוק מה שהוא עשה. כן, לא גלו ישראל, אלא להוסיף להם גרים. עכשיו, אם נחזור לעניין, בעצם מה שהתברר כאן למשה זה נקודה מאוד מאוד בסיסית. נקודת הסגולה שבישראל. תסתכלו, הבאתי לצורך זה איגרת תקנה של הרב קוק. אולי אתם מכירים, חלקכם, אבל יש באיגרת תף קוף נון ה, הרב קוק בא להשיב לטענתו של אחד מגדולי דורו, הרדבז, רבי יעקב רדבז, שאז היה קצת זמן אחרי עלייתו מרוסיה, התיישב בצפת, היה חבר ילדות של הרב קוק. היה ממש תלמיד חכם עצום, כתב פירוש על הירושלמי מאוד חשוב בשם מראה הפנים, וחלק על הרב קוק בהרבה מאוד דברים. אחד הדברים שהרגיזו מאוד את הרדבז זה היתר השמיטה, מכירת הקרקעות בשמיטה לנוכרים כדי שיוכלו להמשיך לעבוד. דבר שני, מאוד הרגיז את הרדבז היחס של הרב לחילוני. צריך להבין אז שבאותם הימים העמדה של החוגים האלה הייתה התנגדות אפילו לניסיון להחזרה בתשובה. כן, הייתה, העדיפו יותר להוציא את מחללי השבתות, עוברי עבירות, רצו להוציא אותם מכלל ישראל ממש. אז לכן זה מאוד מרגיז את הרדבז, איך זה שאתה חבר כל כך טוב של כל האנשים האלה, כן, שמשבחים אותך בעיתונות והכל, בתור רב ליברלי, לא, לא בסדר. אז על זה פה הרב עונה. מה שכתב מר לתמוע עליי במה שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל כדי להחזירם בתשובה, וכתבתי לו ברמז כוונתי שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד, ועליו החובה לעסוק בתיקון נפונים ובקירוב רחוקים, שבלשון חכמי הסוד נקרא זה גם כן בכלל ליקוט ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות. כלומר הרב אומר, קודם כל אתה לא כמוני, אני מחכמי הקבלה ואתה לא, מכיוון שאני מוכשר לעסוק בסתרי תורה, אז התפקיד שלי זה ללקט ניצוצות מבין הקליפות, אז מה אתה בא בטענו? דבר ראשון, הוא מצא בזה סתירה. הנה הריבה זיקשה קושיה שיכול אסור לקרב רחוקים. למה? סתירה לברכת המינים, כן? כל יום מתפללים בתפילת 18 שלוש פעמים ביום ברכת המינים, נכון? שאנו מתפללים לעקרם ולשברם. מה, אתה בא לקרב? צריך לדבר לשבור אותם, נכון? אפיקורסים מורידים ולא מעלים, אז מה אתה בכלל מקרב אותם? ישים נא כבוד גאונו ליבו לדבריי, ועבר ער לו, לא בלשון של סתרי תורה שחושב מר להיות כבר יודע שאינו יודע בהם, ואתה חושב שאתה לא יודע, אלא בדברים פשוטים, באמת אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ידע עד רב גאונו. וכאן באה הבחנה בסיסית בין שני מישורי קדושה באומה הישראלית, שלא כל חכמי ישראל שמו לב עליהם, ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוהית עמהם. כלומר, עם ישראל הוא עם קדוש, זה כולם יודעים, אבל על מה זה בנוי הקדושה הזאת? למה אנחנו קדושים? בחר בנו, יש קדושה סגולית, בסדר. עכשיו הרב מסביר שזה לא כל כך פשוט, יש הרי גם הגדרה אחרת. כיוון שאנחנו מתנהגים יפה, אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נכון? שני משול קדושה. זה מסביר הרב. הראשון הוא סגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות, כאמור לא בצדקתך וביושר לבבך וגומר. מה זה? לא בצדקתך ולא ביושר לבבך וגומר. מה וגומר? מה יש לך פסוק? לא? יפה. כן? לא בצדקתך וביושר לבבך, אתה בא לרשת את הארץ הזאת. זאת אומרת, המפגש עם הארץ איננו פונקציה של הצדקות. אלא למה? רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם. וייתן לי סגולה מכל העמים. והסגולה הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם, כמו טבע כל דבר שבמציאות שאי אפשר לו להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי ויעמידם לעד לעולם. טוב, זה מינוח מחודש של הרב. טבע קדוש, כן, טבע קדוש, סגולה כוח קדוש פנימי בטבע הנפש. המושג טבע שייך לעולם החומרי, חוקיות ברזל יש בעולם החומרי. ולפי הרב יש גם מין חוקיות מקבילה לזה בעולם הרוחני. אז כך שגם הסגולה זה מעין טבע עליון. לכן, אם נאמר שיש אדם שמתנהג כמו קוף, האם הוא יצליח להיות קוף? הוא לעולם לא יצליח. הוא לעולם יהיה אדם שמתנהג כמו קוף. אז זאת אומרת שיש סגולה אנושית, סגולת אדם, שאיננה ניתנת למחיקה בגלל ההתנהגות. כמו כן, גם בעם ישראל יש קדושה עצמית שאיננה תלויה בהתנהגות של בני ישראל. קוראים לזה סגולה. כן. נכון. אלמלא שריבונו של עולם סידר אפשרות לשתול במתגיירים את הסגולה. אלמלא שריבונו של עולם סידר אפשרות לשתול סגולה במתגיירים. כן, הרי בא גוי, רוצה להתגייר. הסברתי את זה לפני, הסברתי את זה מכמה שיעורים. בא איזה גוי, רוצה להתגייר, עובר את כל המכשולים שהרבנות שמה בדרכו, כולל המכשולים הבירוקרטיים שהתיק שלו עבד ברמת גן ושהמזכירה חולה ושבכלל מה הוא מבלבל את המוח, כן? ולא שילמת אגרה. ואחרי שהוא עובר את כל זה, אז הוא גם עובר את המבחנים שההלכה אומרת לבחון אותו בהם. בסוף הוא בא לרבני, אומר, רבותיי, אני מאוד שמח שאתם מסכימים לגייר אותי, אבל לומר לכם את האמת, אהיה כן איתכם, יש לי נשמה של גוי, מה עושים? מה אומרים לו הרבנים? אין בעיה, יש לנו בסטוק נשמות לאנשים כמוך. נשמות של גרים העתידים להתגייר היו כבר בהר סינן. זאת אומרת, אנחנו נוציא לך בניתוח קטן ולא כואב את הנשמה הקודמת, ונשתל לך נשמה אחרת. זה ממש לידה חדשה. לכן אמרו, גר שמתגייר כתינוק שנולד. אמת או לא? כן? כתינוק שנולד. זאת אומרת שיש פה הוויה חדשה, לידה חדשה. אלישע בן אבויה, מה הבעיה שלו? נכון.
הוא לא הבין
את זה. כן.
אני יודע...
נכון. זאת אומרת, אתה אומר פה דבר יפה מאוד. כדי להיכנס לארץ אין תנאים, כדי להתמיד את הישיבה הבא יש תנאים. זה מזיר, אני זוכר פעם היה תלמיד חכם אחד ביקר בחוץ לארץ אצל קבוצה של דתיים שבאו בביקורת קשה נגד היהודים בארץ ישראל. אמרו, זו חברה מקולקלת וכו' וכו'. אנחנו מוכנים אמנם לעלות לארץ, אבל אנחנו נציב תנאים קודם. אמר להם אותו רב, אם כשצריך לחזור לבית של אמא אתה מציב תנאים, אז אולי אתה לא הבן של אמא שלך. זאת אומרת, יש חיבור טבעי לאומה, וזה לא תלוי בזכות. ברור? ולכן אסור להתנות תנאים לעלייה לארץ ישראל. אני אעלה רק אם זה יהיה כפי שאני רוצה שזה יהיה. קודם כל חיים. לחיות זה להיות בארץ. נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. אחר כך תסתדר. תתקן, תתקן עצמך, תתקן אחרים וכדומה. לא צודק. כלומר, להתמיד את הישיבה בארץ, אז יש ציפייה שהארץ תשנה אותנו או לחיוב או לשלילה. אז אם לשלילה נגלה, אם לחיוב נתעלה. נכון? עכשיו, והשני, כן. למה אדם יורד מן הארץ? זו שאלה גדולה. לא תמיד זה ברור למה, אבל לפעמים זה יכול להיות, כפי שהרב סידר תמיד היה מספר, על בחורה שהציעו לה שידוך. אז צריכה לפגוש את הבחור, אבל היא מראש יודעת שהבחור הזה לא שווה כלום. אבל לא נעים לה, לפני הכבוד היא מסכימה לפגוש אותו, כדי שלא ייפגע. אז היא באה לפגישה, מקבלת אותו במטבח בין הסירים, כשהיא כולה מלוכלכת ומפויכת, ובכלל איננה מראה שום אצילות נפש ושום דבר. אז הוא אומר, טוב, תודה רבה, אני לא מעוניין, והוא משוכנע שהוא ניצל ממנה. מצד האמת, היא ניצלה ממנו. אז כך גם ארץ ישראל מראה פנים זועפות ורעות למי שהיא לא מעוניינת בו, כדי שהוא יהיה שמח שהוא עזב את הארץ. זה לא תמיד כך, לפעמים יש ירידה מן הארץ מסיבות אחרות, אבל זה יכול להיות אחת מן הסיבות. כמו שבא מאמר הרב יהודה זצ"ל על איש מדינה ישראלי שאמר שלא יכפת לו להגיע לגוש עציון עם דרכון, ואמר מי שלא אכפת לו מארץ ישראל, לארץ ישראל לא אכפת ממנו. זה נקודה. כן,
יש הבדל אבל בין לצאת מהארץ ולחזור
ולהלם מהארץ מי שם כבר, כאילו ממש לגור שם, לא? על מנת לחזור, כן, יש הבדל. כתוב כל הדר בחוץ על הארץ כמי שאין לו אלוה. כן? ומה עם כל הגר? כל הדר, הכוונה שהוא קבע את דירתו שם, יש לו קביעות, זה עבודה זרה. הוא רק גר, הוא מרגיש גר שם, זה כבר לא זה, זה בסדר, הוא כבר לא כמי שאין לו אלוה. זה אחד. כן,
כאילו כל הזמן יש שם דירה והוא גר שם, אני מרגיש
בין דירה. אז זה בסדר, הוא לא בתוך הכללה הזו. כן? הוא בחוץ לארץ, הוא מרגיש רע. כן? זה כמו שכתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, כל הדר בחוץ לארץ, ישראל שבחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בטהרה הם. אז זה בסדר. אם אדם יודע שזה עבודה זרה מה שהוא עושה שם, זה בסדר.
זה קשה
לנסוע. מה?
זה קשה
לנסוע. הוא יעלה בסוף כשהוא יוכל. טוב. והשני, עכשיו אני קורא פה את הנקודה השנייה של הקדושה שבישראל. השני הוא עניין בחירה. לבחור. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. ככל שאתה עושה יותר מעשים טובים, תלמד יותר תורה, יהיה לך יותר קדושת בחירה. אז בכל דבר אנחנו מוצאים שני מישורים, קדושת הסגולה, קדושת הבחירה. מה יותר גדול? הסגולה, ברור. מדוע זה יותר גדול? כי זה לא תלוי בי, זה תלוי בקדוש ברוך הוא. מה שתלוי בקדוש ברוך הוא יותר גדול. לכן אומר הרב, החלק של הסגולה הוא הרבה בין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. הרבה יותר גדול. כך שזה לכאורה המעשים הם חסרי משמעות כמעט לעומת קדושת הסגולה. אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה המידה שהבחירה מסייעת גילויה. על כן הכל תלוי לפי רוב המעשה וקדושת האמונה ותלמוד תורה. זאת אומרת, אם אדם מקיים מצוות, עושה מעשים טובים, לומד תורה, איזה קדושה הוא מגלה? גם הבחירית וגם הסגולית. כלומר, הסגולית הייתה קיימת מילא, אבל היא לא באה לידי גילוי כל הזמן שהוא לא עשה מעשים טובים. אז המעשים הטובים שלו עוד יותר חזקים, כיוון שהם מגלים גם את הסגולה. ואם אדם איננו מגלה את קדושת איננו עושה מעשים טובים, אז גם קדושת הבחירה אינו מגלה, וגם קדושת הסגולה אינו מגלה. כן? כלומר, הכל תלוי בסופו של דבר במעשה. הכל לפי רוב המעשה. נו, אז מה אכפת לנו אם כן שיש קדושת הסגולה כבר? אומר, השם יתברך, הנוהג בחסדו בכל דור, מסדר הוא את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. זאת אומרת, שישנם דורות שבהן מופיעות נשמות, שעיקר עניינם קדושת הבחירה. וישנם דורות שמופיעות בהם נשמות שעיקר עניינם קדושת הסגולה. הנה, כך קוראים הרב, השם יתברך הנוהג בחסדו בכל דור, מסדר הוא את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. לפעמים כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד במצב היעלם ולא ניכר. למשל, כך היה לפני 300 שנה. מה זה יהודי טוב? זה יהודי צדיק, זה יהודי טוב. מה יהודי רשע? מהר מאוד, מהר מאוד הוא יוצא מכלל ישראל. זה היה מצב לפני 300 שנה. ולפעמים כוח הסגולה מתגבר וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. למשל, בזמן גאולה. בזמן גאולה העיקר זה כוח הסגולה. בדורות של גאולה עיקר הכוח זה כוח של סגולה. וכל עיקרה של ברית אבות, שאיננו פוסק אפילו כשתמה כבר זכות אבות, הוא בא מצד כוח הסגולה. ובעקבת הדמשיכה, מתגבר ביותר כוח הסגולה, שהוא תוכן זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כלומר, לא מצד הבחירה שהיא מצד המעשים הטובים של הבנים ומצד התשובה, אלא למען שמו המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות. זאת אומרת שבמשך בזמן הגאולה זה למען שמו שהוא גואל. את זה אנחנו אומרים בתפילת 18 שלוש פעמים ביום. כל היהודים המתפללים אומרים את התפילה הזאת, כולל החרדים, נכון? שגם הם מסכימים, ככה הם אומרים לפחות בתפילה, שכשהקדוש ברוך הוא גואל זה לא בזכות אלא למען שלו, משום חסדי אבות. בסדר? עכשיו, אז מה עם ברכת המינים? מה עם ברכת המינים? אגב, לפי זה יוצא שאם יש מין בישראל שיוצא מכלל ישראל, האם ייתכן שכל ישראל יהיו מינים?
לא.
לא ייתכן, כי צריך לצאת מכלל ישראל. אבל אם האומה כולה עובדת עבודה זרה, או כל האומה כולה נמשכת אחרי המינות, אז אין ממה לצאת, נכון? זה בדיוק מה שהבין משה בסיפור העגל. כלומר, אם יש יהודי אחד שעובד עבודה זרה, חייב סקילה. שני יהודים עובדי עבודה זרה, עובדים לעגל, חייבים סקילה. אלף יהודים חייבים סקילה. כל היהודים לא הורגים אף אחד. כי ברגע שזה מדובר על האומה בכללה, אז אין מאיזושהי אומה לצאת. זה אומר שעם ישראל הוא בבעיה. צריך לטפל בכלל ישראל. הרגו 3,000, נכון. זה כדי להראות שקדוש ברוך הוא לא מרוצה. זה ככה עורר את האחר. אבל זה לא באחלם. כן? זאת אומרת שיש מצב, בעצם במצב הזה התברר למשה דבר חשוב ביותר. עם ישראל זה דבר חשוב, נכון? תורה זה גם דבר חשוב. מה חשוב? מי חשוב ממי? עם ישראל יותר חשוב לפי זה מהתורה. כי לפי התורה עם ישראל היה חייב כליה, אבל לפי עם ישראל התורה הייתה צריכה להתבטל. אז מכיוון שהייתה סתירה בין מה שכתוב בלוחות לבין המעשה של עם ישראל, אז מה עשה משה? שבר את הלוחות. בזה הכריע שישראל חשובים יותר מהתורה. כן. אי אפשר היה, זה היה צריך לזעזע את עם ישראל. אז הרגו 3,000. כן. האם התורה או ארץ ישראל? זה גם שאלה. יש בספר יחזקאל נאמר, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויתמאו אותה בדרכה המובה עלילותם, כתומעת הנידה הייתה תומעתם לפניי. אז המדרש ילקוט שמעוני אומר כזה דבר. בית ישראל יושבים על אדמתם ויתמאו אותה, על הלוואי ישבו על אדמתם אף על פי שמתמאים אותה. זה אומר הילקוט שמעוני. הלוואי ישבו על אדמתם אף על פי שמתמאים. אז למה גולים בכל זאת? שגם זוכו ישיר אותנו על אדמתנו בתומתנו. זה כדי להציל את העם שהוא לא משאיר אותם במצב הזה. כן, זה בבית חנן. ונושמתם בארץ וישחתם, אז ידעתי בכם היום כי אבות תובדון מהר מעל האדמה. כי אם לא, אז ישמתי שם מדון. כן? כן. לא יסתדר, איפה יסתדר? איך יסתדר? איך יסתדר? לא יסתדר.
עבורה האמונה והשם מדור לדור. התורה טוב לא אחד מפועלת.
נו.
התורה יותר חשובה.
בחוץ לארץ. בחוץ לארץ, בלי תורה אתה מתבולל. בארץ, בלי תורה אתה לא מתבולל. אתה נשאר בארץ ישראל. לא מתבולל. זה גם, אבל אני אומר, באופן כללי, מה שמחזיק את הזהות היהודית בחוץ לארץ, זה החינוך היהודי, כן? זה ברור. אבל זה בחוץ לארץ ככה, זה מפורש בספר ויקרא, בפרשת בחוקותיי, נאמר, וישבתם בגויים, ואכלה אתכם מארץ אויביכם. נכון? ולכן ברור שבלי ארץ ישראל אנחנו הולכים וקלים. נכון. כדי להציל אותם, אמרתי, לא כדי לזעזע. כדי להציל את עם ישראל, כן. כי אם היינו נשארים, אם היינו נשארים בארץ, בתומעתנו שבסוף ימי בית ראשון, לא הייתה לנו תקומה יותר. חלילה. כן, בדיוק. בדיוק.
זה הגמרא מסבירה את זה, שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד שהוא הקדים את הגלות בשנתיים. כן, נכון, זה לא אותו סוג פסולת. זה לא אותו סוג פסולת. זה לא אותו, לא, גם מבחינת ההתנהגות, זה לא אותו סוג פסולת. כן, כלומר, מה? כלומר, מה שקרה בסוף ימי בית ראשון, הייתה השחתה של הכלל. מה שעזרא הביא זה אנשים עם קלקול בפרט, לא בכלל. עכשיו, אני רוצה פה לחזור לדברי הרב. אז מה עם ברכת המינים? ברכת המינים, מה היא? אומר הרב, לפעמים מתגבר חושך כזה שמפסיק את הופעת הסגולה גם כן. אבל זה אי אפשר, כי אם במי שבא למידה זו להיות חס ושלום שונא את ישראל ודורש רעה להם בפועל ובציפיית הלב. כלומר, מי שהופך להיות שונא לאומה הישראלית, אז הוא באמת יכול במצבים מסוימים להפסיק את כוח הסגולה. יכול להיות דבר כזה. אבל מי ששונא דתיים, הוא לא שונא ישראל, הוא שונא דתיים, אז הוא לא יוצא מכלל ישראל. מה? בסדר. ומי ששונא חילונים? מי ששונא חילונים, הוא גם כן שונא חלק מעם ישראל, אז הוא לא שונא ישראל, הוא שונא חילונים. זאת אומרת, ברגע שאתה שונא רק חלק מן האומה, זה אמנם מאוד לא בסדר לשנוא יהודים, זה עוד לא מוציא אדם מכלל ישראל. בסדר? זה יכול להיות שאלה, כן? השאלה היא למה הוא עושה את זה? האם הוא עושה את זה בשביל הכסף או בגלל שהוא שונא? אם הוא עושה את זה בשביל הכסף, זה לא מתוך שנאה. הוא הזיק מאוד לעם ישראל, אבל הוא עשה את זה בשביל קטנות.
המינים לא מקשיבים.
בסדר, אבל השאלה, מתי אתה מוציא אותם מכלל ישראל? מדובר כשהוא עושה את זה מתוך שנאה. כמו המינים, שמפרש הרמב״ם בהלכות תפילה, שהיו מצרים לישראל, וגם זה היה קשה מאוד לחכמים מאוד לתקן. כן? על כן הכריז רבן גמליאל, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים. בסדר? זאת אומרת שזה בכלל לא פשוט, כשאתה מדבר על ברכת המינים, אתה מדבר על סוג מאוד מאוד מסוים של יהודים, נדיר מאוד, אפשר לחפש, יש, זה קיים, אבל זה מאוד נדיר למצוא כזה יהודי שהפך להיות לשונא של האומה בכללה. ולא רק שהוא שונא בליבו, אלא הוא גם שונא בפועל. זאת אומרת, אתם מבינים, צריכים פה שני דברים, ברצון ובפועל להיות שונא ישראל. אם הוא רק עשה מעשים רעים לאומה, אבל הוא לא התכוון לרע, או מתכוון לרע אבל לא עשה מעשה, עדיין לא יוצא מן הכלל. היה למשל איזה יהודי אחד כזה בספרד, קראו לו טורקמדה, ימח שמו. הוא היה ראש האינקוויזיציה. לא, אז זה בעצם יש להניח שטורקמדה יצא מכלל ישראל. זה כן. מה אתה אומר? לא, נגד המינים. מה שכתוב צדוקים זה הצנזור התקנה. המינים, המינים. כן, היהודים הנוצרים הראשונים. אז זה שאלה יש היום. בואו נבדוק. בואו נבדוק. בואו נבדוק. כן, כן, הוא אומר כאן אחרי עמוד שלם שבו הרב מסביר את מי כן אפשר להוציא מכלל ישראל, הוא שואל את השאלה שלך אם יש בימינו. הוא אומר, ומידה זו, כן, והכופרים על פי רוב, והמינים והכופרים על פי רוב איבדו גם את הסגולה הפנימית, ומידה זו נוהגת ברוב הדורות. אבל דור של עקבה דמשיכה הם יוצאים מכלל זה, שהם כדברי תיקוני זוהר, טוב מלגב וביש מלבר. כלומר, טוב מבפנים, זה מתוק מבפנים, קוצני מבחוץ. והם, כן, זה, כן, זה, אז כל הציבור כולו בכלל ישראל, כן? צדיק, בנוני, רשע. ראשי תיבות? צבא. והם חמורו של משיח, שנאמר עליו, אני ורוכב על חמור, והכוונה כמו חמור, שמבחוץ יש בו שני סימני טומאה, אם כן, הטומאה בולטת בו ביותר מבחזיר וגמל, כיוצא בהם, שיש בהם סימן טהרה אחד על כל פנים, הגמל מעלה גרה והחזיר מפריס פרסה, החמור לא מעלה גרה ולא מפריס פרסה, ומכל מקום יש בו בפנימיותו עניין קדושה גם כן, שהרי הוא קדוש בבחורה. ועניין מה שהתורה אמרה על זה שם, קדש לי כל בחור, הוא גדול מאוד מאוד. וכן הן הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדה מתגלה בהם בגבל משיכה, ויש להם תרופה, אף על פי שיש בהם סירחון גדול וחושך רב וכבד מאוד. ועל זה אמר רב יוסף, יתה ואזכה דהיטיב בתולה דקופיתא דחמרה, שאזכה לשבת בצל הגללים של החמור של המשיח. ורב יוסף היה דרכו להביט על הפנימיות וכו' וכו'. זאת אומרת שרב יוסף הסתכל על הסגולה שבאדם, ולכן אמר גם שאם זה מסריח מאוד מבפנים, מבחוץ, בעקבות משיחה יש שם אור גדול שנגנוז בתוך הגללים האלה. בסדר? אז לכן בדורנו, אבל בי שבכל הדורות ייתכן למצוא מן המינים האלה, אומר הרב, בדור הזה גם כן אי אפשר כבר למצוא. כן? היה על זה דיון, פעם הגיע הרב הלל צייטלין, זצ"ל, הגיע מפולניה לירושלים. אז הוא פגש תחילה את הרב יוסף חיים זוננפלד, שהיה מנהיגם של מה שהיום נטורי קרתא. הלך לרב זוננפלד, אמר לו, כבוד הרב, איזה יופי, בונים היום את הארץ, החלוצים, מייבשים ביצות, כל הכבוד, ממש נפלא. אמר לו הרב זוננפלד, כולם רשעים, חללי שבתות, חשודים על כל האיסורים, על כל העריות. אמנם הרב דיפו, כמובן הרב חוץ, שכבר היה אז רב בירושלים, אבל הוא לא הכיר ברבנותו הירושלים, רק ברמזו דיפו. זאת אומרת, הרב דיפו מקרב אותם, אבל אני אינו כן עימדי. שאל אותו הרב צייטלין, אבל כבוד הרב לא רואה שהם בונים את הארץ? בכל זאת, ודאי שלהשגחה העליונה יש כוונה בדבר הזה, ששיבת ציון וכזה כנמידה. הוא אומר, נכון, כך אמר לו הרב זונפל, מן הסתם לא, זה לא מקרה שהקדוש ברוך הוא הביא אותם לפה. הוא בוודאי, יש לקדוש ברוך הוא תוכניות גדולות, והוא יודע מה שהוא עושה. אבל כל זה על פי הנסתר, ואנחנו פוסקים לפי הנגלה. כשיש מחלוקת בין נגלה לנסתר, הלכה כמו הנגלה. מעניין, זאת אומרת שבאופן עקרוני הרב זוננפלד מסכים לרב קוק, הוא אומר אסור להגיד דברים כאלה. אז הוא הלך לרב קוק, הרב צייטלין, אומר לו, שלום לך כבוד הרב קוק, מה דעת הרב על כל הפושעים האלה שמחללים שבתות וחשודים על כל האיסורים שבתורה, ממש דור נורא והיום? הרב קוק אמר לו, מה השתגעת? הם קדושים, הם בונים את ארץ ישראל, הם מביאים את הגאולה, איך אתה בכלל מדבר? אמרנו הרב צייטלין, אבל כבוד הרב, זה לפי הנסתר. וכשיש מחלוקת בין נגלה לנסתר, אנחנו פוסקים לפי הנגלה. כן, למד אצל מישהו. אמרנו הרב קוק, זה נכון בכל הדורות, לא בעקבות משיחה. בעקבות משיחה, בעקבות המשיחה, אנחנו פוסקים לפי הפנימיות. כן, אותו יסוד שכאן גם הרב הסביר. בעקבות המשיחה, הסגולה היא העיקר. מה? לא, לעניין הזה. בעניין הזה, אנחנו מגלים את הצד הפנימי של הנפש הישראלי.
מה
קורה? זה בהקדמת תיקוני זוהר. ששם כתוב שכדי להיכנס לישיבה של המשיח, יש תנאי. לדעת להפוך אור לחושך ומר למתוק. מה זאת אומרת?
חושך לאור,
זה גם טוב, כן, בסדר. להפוך חושך לאור ומר למתוק. זאת אומרת,
זה גם עובר מהזוהר, זה גם כן בעיה, זה גם פנימי.
אבל הזוהר צודק. הזוהר מסביר לך, הזוהר מסביר לך שכדי להתמודד עם המצבים של תקופת הגאולה, כדי שיהיה לך עצבים להחזיק מעמד, אתה צריך להיות מאלה שבחושך רואים את האור. לא. מה? איך אתה יודע שזה משיח? אם הוא פועל את הפעולה המשיחית, אם הוא בונה את ארץ ישראל, משיב בדבלי גבולם, אז זה דור של משיח. מה זה? אבל הפעם כי דור של חושך לאור, זה גם טוב, כן, בסדר. להפוך חושך לאור ומר למתוק. זאת אומרת,
אבל זה גם אבל מהזוהר, זה גם כן בעיה, זה גם
מיני. אבל הזוהר צודק. הזוהר מסביר לך, הזוהר מסביר לך שכדי להתמודד עם המצבים של תקופת הגאולה, כדי שיהיה לך עצבים להחזיק מעמד, אתה צריך להיות מאלה שבחושך רואים את האור. לא. מה? מה? איך אתה יודע שדור זה משיח? אם הוא פועל את הפעולה המשיחית, אם הוא בונה את ארץ ישראל, משיב בנים לגבולם, אז זה דור של משיח. מה? מה זה? אבל הפעם כי דור של מה זאת אומרת? בדורו של חזקיהו ראו את הטוב בתוך החושך? לא עשו את זה. כן, אבל הם היו צדיקים גם חוץ מזה. היה כולם דתיים, היה בסדר. לא הייתה התמודדות כמו של היום. אז אתה שואל, למה זה לא היה דור של משיח? למה לא בא המשיח? נו, אתה יודע למה? הוא לא אמר הלל ביום העצמאות, זה גמרא מפורשת, בסנהדרין. לא, באמת. מדינת יהודה, ממלכת יהודה הייתה תחת מנדט של מלך אשור, בתוך האימפריה האשורית, וחזקיהו הצליח להשתחרר מעולו של סנחריב, ישעיהו הנביא אמר לחזקיה לומר הלל על העצמאות הזאת, והוא לא אמר. על זה אומרת הגמרא, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח, ולא עשה אותו. למה? שלא אמר שירה. נכון? בסדר, זה הסיבה, כלומר היה חסר דווקא את האלמנט הלאומי, לא האלמנט הדתי. כן, אנחנו בשיעורים על יום העצמאות למדנו מה הייתה הסיבה שהוא לא רצה לומר עליה. הוא כנראה קרא בכמה פוסקים שעשו. עכשיו, או שאי אפשר לומר על הצלה מהסוג הזה, אפשר להגיד עליה, לכל מיני דברים כאלה. על כל פנים, מה שכאן מסביר לנו הרב, זה ש הסגולה היא הקובעת מבחינת היחס של גדולי ישראל אל הדור, זה מה שקובע בעקבות משיחה. בסדר? עכשיו כאן הרב מוסיף נקודה מאוד מעניינת. ונשמות כאלו, מדבר עכשיו שוב, אני חוזר אחורה, שהוא מדבר על הנשמות המסובכות בדור הזה. אם יזדקק לקרב אותם, מי שאין בו דעה עמוקה של תביעת עין, כלומר, אם אתה סתם בחור דתי טוב, מבית טוב, אתה התלהבת מדברי הרב קוק, אתה הולך לקרב רחוקים. אבל מי שיעשה את זה, זה מי שאין בו דעה עמוקה של תביעת עין לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם, צד הסגולה, ובין צד הבחירי, הבחירה, המקולקל שבהם, שהוא מקיף את נפשם כחוכים וקוצים הסובבים שושנה. אז אם מישהו שלא מוכשר לעשות את ההבחנה הזאת יזדקק לקרב אותם, הוא יכול להתקלקל הרבה חס ושלום וללמוד ממעשיהם ולהידבק בצד הרע שבהם. כמו שאמר לי פעם יהודי קדוש פעם, מדוע אני לא מסכים עם דרכו של הרב קוק? בגלל שאם אני אחשוב שיש לחילונים תפקיד, אני אהיה כמוהם. אמר לי יהודי קדוש אחד, אז אני מוכרח לפסול אותם. איך הוא אמר לי? והוא מחויב להתרחק מהם, והשם יתברך נותן בלבבו רצון זה ומחשבה זו של שנאה והתרחקות כדי שלא יבולע לו. כלומר, יש אנשים שהקדוש ברוך הוא מציל אותם מן החילונות על ידי שהוא נוטע בליבם שנאה. זה שנאה מצילה. מה? כן, צדיקים, הם צדיקים, אז הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור להם. הם מתפללו לקדוש ברוך הוא, אנא הצל נא אותי מן הרשעים האלה. אז הוא אומר, בסדר, אני מציל אותך. איך אני מציל אותך? נותן לך זריקה של שנאה. בסדר, זו שאלה של הביצה והתרנגולת. כן, מה? נכון, היא מתאימה לרב קוק. אבל מי שהוא תמיד שקוע ברעיונו בהסתכלות פנימית, מי זה? הרב קוק. באור תורה וקדושה ויראה עילה. מה זה יראה עילה? אז הוא מסביר, מה זה יראה הילה? מצד רוממות ריבון כל העולמים חיי החיים ברוך הוא. ולא חס ושלום ביראת איתה לבדה מצד עונשי עולם הזה, עונשי עולם הבא, שהיא יראה חיצונית, שאסור לתלמידי חכמים העוסקים ברזי תורה בהבנה פנימית להרבות בה. כלומר, אחד מהסימנים, אם אתה כמו הרב קוק או לא, זה אם מה שמדריך אותך ביראת שמיים, זה הפחד מגהינר, או רוממות השם. אם יש לך נטייה כל הזמן לחשוב כמה בולים אתה אספת לעולם הבא, ומכמה תנורים ניצלת בגהינם, אז זה סימן שאתה שייך לאותו חלק שאסור לו לקרב רחוקים. אבל אם אתה מאלה ששקוע כל הזמן, ששקועים כל הזמן בהסתכלות פנימית, ברוממות ריבונו של עולם, אז זה בסדר, נכון? כי מה? הנה, הוא מסביר לך. תסתכל מה שהוא כותב. מישהו תמיד שקוע ברעיונו בהסתכלות פנימית באור תורה וקדושה ויראה עילה. זה מה שהוא כותב, זה התנאי. מצד רוממות ריבון כל העולמים חיי החי ברוך הוא, ולא מצד יראת איתה, מצד עונשי העולם הזה או שכר העולם הבא. כן? שאסור לתלמידי חכמים העוסקים ברזי תורה בהבנה פנימית להרבות בה. אסור לפחד מגהינה. רק לקחת ממנה מעט כדי לייסר את הגוף ונטיותיו הגסות במידות רעות ותכונות מגונות חס ושלום. אבל העיקר צריך להיות הלב מלא אהבה וקדושה ויראה עליונה, מצוות קדושים כיראת מלאכי מעלה, גיבורי כוח עושה דברו. תלמידי חכמים כאלה הינם מכירים בטבעם את טבע הסגולה הפנימית ויודעים להפריד ממנה בדבקות מחשבתם את הקליפה הבכירית, והם חייבים ומוזהרים על זה לקרף פושעים כאלה שסגולה פנימית יש להם, כדי לעורר יותר ויותר את כוח הטוב הצפון בהם וכו' וכו'. עכשיו אתה תגיד, בסדר, אז רק מי שגדול כמו הרב קוק יכול. אז אחר כך הרב אומר שזה לא נכון. הוא אומר מה? כן, בהתחלה. עכשיו הוא אומר באיזשהו מקום, אמנם אני לא צדיק, הוא אומר, אני לא צדיק, אומר הרב, אבל הדרך שלי היא דרך הצדיקים. אני לא זוכר איפה המשפט הזה בדיוק, אבל אני מתנהג כמו הצדיקים, אז זה גם טוב בסוף. ככה הוא כותב. טוב, ברוכים תהיו.